מסכת בבא מציעה דף כ"ה, נתחיל מתחילת המשנה בסוף העמוד הקודם. מתניתין, ואלו חייב להכריז. הדברים שנאמר תכף, מציאות האלו, אדם שמצא אותם חייב להכריז ולהחזיר את האבדה לבעליה, היות שיש בהם סימן. מצא פירות בכלי, או כלי כמות שהוא. בדרך כלל בכל כלי יש בו סימן. לכן, אדם שמצא כלי צריך להכריז עליו. וכן, אם בכלי הזה יש פירות, הרי אמנם בפירות האלו אין סימן, אבל כיוון שבכלי יש סימן, לכן צריך להכריז על הכלי ועל הפירות שבתוכו. בעל הכלי יקבל גם את הפירות. מעות בכיס, או כיס כמות שהוא. כיס זה כלומר כעין ארנק שלנו. אז הארנק הזה בוודאי שיש בו סימן. לכן אדם שמצא את המעות, לא מפוזרות, אלא מצא אותם בתוך הכיס. כיוון שיש בכיס סימן, אז הרי צריך להכריז עליו ועל המעות שבתוכו. וכן, אם אדם מצא ארנק לבד, כיס בלבד, יכריז עליו ויחזיר את זה לבעל הסימנים. ציבורי פירות, ציבורי מעות, אדם שמצא פירות שהם לא מפוזרים, אלא שהם צבורים. וכן, אדם שמצא מעות, כסף, שהוא לא מפוזר, אלא צבור, גם כן עליו להכריז. הגמרא תכף תבאר מה הסימן שעל המאבד לתת. שלושה מטבעות זה על גב זה. אדם שמצא שלושה מטבעות אחד על השני, זה מראה שהדבר הזה לא נפל לאדם, אלא אדם הזה הניח את זה בצורה כזו. לפיכך זה עצמו נחשב לסימן, והמוצא את זה עליו להכריז. כריכות ברשות היחיד. אדם שמצא איזה שיבולים שהם כרוכים יחד, אז אם יש בכריכה הזו סימן, אם זה ברשות הרבים, סימן זה עשוי להידרס. אבל אם זה ברשות היחיד, הרי שזה, הסימן הזה לא נדרס, כיוון שלא עוברים שם הרבה אנשים, ולכן עליו להכריז. ויש דעה אחרת בגמרא למעלה, שמדובר כאן שהכריכות האלו אין בהם סימן. אבל עצם הדבר הזה עצמו, שאדם יודע לומר שהכריכות האלה היו מונחים כאן, אם כן, המקום הזה נחשב לסימן. וכיכרות של בעל הבית. כל אדם שאופה בביתו לחם, אז ניכר על הלחם שזה הלחם שלו. כל אדם יוצר לחם ביתי בצורה שונה מחברו. לפיכך, אדם שמצא כיכרות של בעל הבית עליו להכריז, ויבוא אותו בעל הבית ויתן סימן ויקבל את הכיכרות שלו. וגזי צמר הלקוחין מבית האומן. זה צמר שלקחו אותם בית האומן שיש להם חיתוך מיוחד, הרי שזה נקרא סימן ועל המוצא להכריז. כדי יין וכדי שמן, הרי אלו חייב להכריז. גמרא, טעמא דמצא פירות בכלי ומעות בכיס. הכלי ולפניו פירות, כיס ולפניו מעות, הרי אלו שלו. תניע להד את הנור הבנן. מצא כלי ולפניו פירות, כיס ולפניו מעות, הרי אלו שלו. מקצתן בכלי ומקצתן על גבי קרקע, מקצתן בכיס ומקצתן על גבי קרקע, חייב להכריז. אומרת הגמרא, המשנה אמרה שאם אדם שמצא כלי ובתוכו פירות, או כיס ובתוכו מעות, אז חייב להכריז. משמע, אבל אם האדם הזה מצא כלי וסמוך אליו מצא פירות, או מצא כיס וסמוך אליו מצא מעות, הרי שהוא לא צריך להכריז על הפירות ועל המעות. מפני שאני לא אומר שהפירות האלו יצאו מתוך הכלי הזה, והמעות האלו יצאו מתוך הכיס הזה. לא כך, אלא זה נפל לאדם אחד, וזה נפל לאדם אחר, לכן יבוא בעל הכיס ויקח את הכיס, והמעות אינם שלו, אלא של המוצא. ותגמרה, הדיוק הזה, הוא גם כן בעצם מראה לנו, שאת הדין ששנינו בברייתא במפורש, כאן התנא רמז אותו בדיוק שאמרנו. כך אומרת הברייתא המפורש, מצא כלי ולפניו פירות, כיס ולפניו מעות, הרי לו שלו. אבל אם האדם הזה מצא את הפירות האלו, חלקם בתוך הכלי, חלקם אגבי קרקע, אז בזה, כיוון שרואים אותם תפוחים, חלק מהתפוחים בכלי, חלק מהתפוחים האלה בקרקע, אז ממילא, כיוון שהתפוחים בכלי ודאי הם שייכים לבעל הכלי, ממילא גם התפוחים שמצאים מחוץ לכלי, בוודאי שהם שייכים לאותו האדם, ולכן ייתן אותם לבעל הכלי. וכן, אם אדם מצא כיס בתוכו מעות, ועוד יש מעות נוספות מחוץ לכיס, זה מראה שהכל שייך לאותו אדם, יבוא בעל הכיס ויטול את המעות כולם. ומינו, מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן, חייב להכריז. בא בעל סימן ונטל את שלו, זכה הלאה בדבר שאין בו סימן. כבר מקשה, בריתה אומרת, אם האדם מצא דבר שאין בו סימן, כמו פירות, בצד דבר שיש בו סימן, בצד הכלי, חייב להכריז. אז רואים מכאן, שגם שאדם מוצא כלי ולפניו פירות, לא בתוכו, חייב להכריז. נגד מה שלמדנו בבריתה ובמשנה, הגמרא עונה על כך, אמר זביד, לה קשיא, הא בחובה וקטנה, הא בצנה ופירה. תרץ רב זביד אומר, יש לנו הבדל. אם זה קובה וקטנה, דהיינו גיגית ופשטן, במצב שכזה, הרי שתמיד אם הפשטן הזה היה בתוך הגיגית הזו, אז כשזה נשפח מתוכו, היה שישאר מעט מחוטי הפשטן שמה, פשטן זה כמו שערות כאלו, חייב להישאר קצת בתוך הכלי. אם אתה רואה שלא נשאר באותו הכלי כלום מהפשטן, אז בוודאי זה אומר שזה לא נפל מתוך הכלי הזה. ועל זה המשנה אמרה, הבריתה אמרה הראשונה, מצא כלי ולפניו פירות. איזה פירות? פירות הכוונה היא פשטן. התוספות מביאים שמצאנו מקור שגם הפשטן נקרא בשם פרי. אז אדם שמצא כלי ולפניו פירות, או כיס ולפניו מעות, הרי אלו שלו למה? כי אם באמת המעות האלה יצאו מתוך הכלי הזה, מתוך הכיס הזה, היית צריך לראות שישארו גם כמה מטבעות בתוך הכיס. אם ראית שהכיס ריק לגמרי, כל המטבעות נמצאים בחוץ, זה הוכחה שזה לא נפל מהכלי הזה. הבצנה הוא פירה. לעומת זה, הבריתה השנייה האחרונה, שאמרה מצא דבר שאין בו סימן, מצא דבר שבו סימן חייב להכריז, מדברת על סל ולידו פירות כמו תפוחים, אגסים וכדומה, או איזה סל שיש בתוכו גרעין חיטה וכדומה. זה יכול להיות שבאמת כל הפירות האלה כולם הם יצאו החוצה, ובאמת לא נשאר שום דבר בתוך הכלי. קורה דבר כזה. לכן אדם מצא את זה בצד הכלי, חייב להכריז. רב פאפה אמר, הא והא בצנה ופירה. ולה קשיא, הא דאשתיר בהמידי, הא דלא אשתיר במידי. לעומת זה רב פאפה מתרץ, שאכן גם הברייתא הראשונה מדברת בסל שיש בו פירות. אלא מה? הברייתא השנייה שאמרה, שאדם מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שבו סימן חייב להכריז, מדברת כאשר אותו הסל, אותו הכלי, יש בתוכו עדיין מעט פירות. והתנה בא לחדש שגם הפירות שנמצאים מחוץ לכלי, גם עליהם חייב האדם הזה להכריז. למה? כיוון שהפירות שמונחים בתוך הכלי, הם מעידים גם הפירות שנמצאים מבחוץ. אבל הבריתה הראשונה שאמרה, מצא כלי ולפניו פירות, שהרי הפירות האלו שלו, מדובר שלא נשאר שום פירות בתוך הכלי. והיא בעיתה מה? הא והא דלא אשתיר בהמידי. ולה קשיא, הא דמהדרי הפה לגבי פירה, הא דלא מהדרי הפה לגבי פירה. תשובה נוספת אומרנו רב פאפה, אפשר לומר שתי הבריתות מדברים על סל עם פירות. ובכל זאת, אפשר לומר שאפילו שבשניהם, בשתי הבריתות, לא נשאר שום דבר מהפירות בתוך הכלי, אף על פי כן. אם אנחנו רואים שהפתח של הכלי הוא מול הפירות, הרי זה מראה שהפירות האלה נשפחו ממנו. ולפיכך, הפה של הכלי זה מול הפירות. לכן, חייב להחזיר גם את הפירות לבעל הכלי. אבל אם רואים שהפתח של הכלי זה לא מול הפירות, אם כן זה מראה שהכלי שייך לאדם אחד, והפירות שייכים לאדם אחר, והרי הם של המוצא. ואם הייתה מה? הד אחד עם הדרי הפה לגבי פירה ולה קשיא, הד אית לעוגנין לצנה, הד אית לעוגנין לצנה. תשובה נוספת, אפילו נאמר שבאמת שתי הברייתות מדברים כאשר הפתח של הכלי הוא מול הפירות. אבל מה? אם אנחנו רואים שבשתי הכלים האלו אין פירות בתוכו, אבל בכלי אחד אתה רואה אותו שיש לו איזה שפה בסופו שנכנסת פנימה. וזה אומר שאם הפירות האלה היו בפנים, היה חייב להיות שחלק מהפירות יישארו בפנים שלא יצאו לבחוץ, כי יש שפה שהיא מתעקמת, הכלי מתעקם כלפי פנים, והיה צריך לגרום לו לחלק מהפירות שיתקעו בשפה ולא יצאו החוצה. אם ראית שהכל יצא, זה סימן שהפירות האלה לא נפלו מהכלי הזה. אבל אם זה כלי כזה שאין לו שפה פנימית, ואז אתה רואה שהכלי הזה פיו כלפי הפירות ואין לו שפה, יכול להיות באמת שכל הפירות כולם החליקו מתוך הכלי. מה זה עוגנים? הסברנו שפה. זה כעין שיש קופסאות שאלו של קפה נמס, שיש להם למעלה איזה שפה. כשאדם רואה בה לשפוך את הקפה נמס מתוך הכלי, אז לקראת הסוף של האבקה, אתה רואה שהיא לא מצליחה לצאת החוצה. למה? מפני שיש שפה שהיא מתעקמת כלפי פנים, ואז זה לא יוצא החוצה. נמשיך. למדנו במשנה, אדם שמצא ציבורי פירות, ציבורי מעות, הרי אלו חייב להכריז. מתה גמרא שמעת מניין, הווה סימן, תנה ציבור פירות. מתה גמרא, לכאורה כשהוא מצא ציבורי פירות, מה יש לו להכריז? מה הסימן שהמעבד יכול לתת? כנראה שהסימן הוא אומר מניין, הוא אומר כמה ציבורים יש כאן של פירות. הגמרא דוחה. לעולם נאמר שהמניין הוא לא נחשב סימן. אל תוכיח מכאן שאדם שיודע להגיד כך וכך חפצים היו כאן, זה נחשב כסימן. כי אפשר לומר שלא גורסים במשנה ציבורי פירות, אלא ציבור פירות. ואם כן רק הוכח לומר שבוודאי לא הסימן הוא מניין, כי זה רק אחד. אז מהו הסימן? צריך לומר שהוא יודע להגיד מהו המקום שבו היו מונחים הפירות, ומקום נחשב כסימן. שואת הגמרא שמעת מינה מקום הווה סימן, תנה ציבורי פירות. אם ככה, בואו נוכיח מכאן שאדם שיודע להגיד באיזה מקום הייתה האבדה, אף על פי שהוא לא יודע לתת סימנים בגוף האבדה, זה עצמו נחשב כסימן. הגמרא דוחה. אולי באמת נגרוס במשנה ציבורי פירות, ונסביר שמהו הסימן שיודע להגיד כמה ציבורים של פירות היו כאן, כמה ערמות של פירות היו כאן, אבל מקום זה אולי לא נחשב סימן. ככה הגמרא רוצה לומר בעצם שאין ראיה לא לכאן ולא לכאן, כי כל דבר ניתן לדחות. שלושה מטבעות זה על גב זה. אמר יצחק מגדלאה, והוא שעשויין כמגדלין. מה שאמרנו, שאם אדם מצא שלושה מטבעות זה על גב זה, זה עכשיו סימן, זה לא כבתנאי שהם עשויים כמו מגדל. הגמרא תסביר תכף שהכוונה היא שמטבע אחד למטה רחב, ומטבע מעליו יותר צר, מטבע מעליו יותר צר. כן, שאדם יש לו מטבע של 5 שקלים, מעליו מטבע של 2 שקלים, מעליו מטבע שקל אחד, ככה בצורה של מגדל. תניא מיהכי, מצא מעות מפוזרות, הרי אלו שלו. עשויין כמגדלין, חייב להכריז. ואלו הן עשויין כמגדלין, 3 מטבעין, זה על גב זה. מקשה הגמרא, הגופה קשיה. ברתה הזו עצמה נראית כסותרת את דבריה. אמרת, מצא מעות מפוזרות, הרי אלו שלו. המשלחפה של חופה, חייב להכריז. משמע אם זה לא מפוזר, אלא 3 המטבעות, כל אחת על השנייה, בצורה של פוחה. דהיינו, שכל מטבע, הוא נמצא צד אחד שלו על הקרקע, והצד השני שלו על גבי חברו. וכך גם כן השני, חלקו על גבי קרקע, וחלקו על גבי המטבע השלישי. אם זה בצורה כזאת, זה לא נקרא מפוזר, כי כל אחד הוא נמצא מקצתו על חברו, לפי זה יוצא שחייב להכריז. אם הספר, בספר של הבריתא מה כתוב? עשויין כמגדלין חייב להכריז. דווקא כאשר כל המטבע עשוי אחד על גבי השני, בצורה שמגדל, רק בזה חייב להכריז. משמע, המשל חיפה של חופה, למרות שהם לא מפוזרים, הרי אלו שלא. עונה הגמרא, תנה כל שאין עשויים כמגדלין, מפוזרות קרי להו. בתגמרה אכן, גם אם שלח יפה של חופה, הרי אלו שלא. כי התנה כל דבר שהוא לא עשוי בצורה של מגדל, הוא מכנה את כולם בשם מפוזרים. כי כל זה נראה שזה דרך נפילה. אמר בחנינה, לא שנו אלא של שלושה מלאכים, מה שלמד משנה שלושה מטבעות, זה אגב זה, דווקא שזה של שלושה מלאכים. אבל של מלך אחד אינו חייב להכריז. שואת הגמרא, הכי דמי, אידי עשויים כמגדלים, אם זה של מלך אחד, אבל מה עשויים בצורה של מגדל, אפילו שמלך אחד נמי, גם כן צריך להחזיר. כי רואים מכאן שזה ודאי לא דרך נפילה, אלא דרך הינוח. זה סימן מובהק, מה אכפת של מלך אחד? ואידי אין עשויים כמגדלים. אם תגיד לי שהמעות האלה מפוזרות לא עשויים בצורה של מגדל, אפילו של שלושה מלאכים נמי לה, גם כן לא צריך להחזיר כי זה נראה דרך נפילה. אלא יתמר, הכי יתמר. לא שנו אלא של מלך אחד, כי אין שלושה מלאכים. ואיך לדמי, דעשוי כמגדלים. רוויחה תתאה, ומציעה עילווה, וזוטה עילווה מציעה. דאמרינן, אנוחי אנחינו. אבל שמלך אחד יכולו כהדד ילינו, אגב דמנחי ההדד, הרי אלו שלו. אמר, תרמויה יתרמי, ובהדי הדד נפול. מת הגמרא, אלא לא כך. רבי חיינה, כוונתו לומר, לא שנו במשנה שלושה מטבעות, זה אגב זה חייב להכריז, אלא אם כן הם עשויים כעין שלושה מלאכים, כמו ששלושה מטבעות של מדינות שונות, שבדרך כלל כל מדינה, הגודל של המטבע שלה הוא שונה מהמטבע של מדינה השנייה. אז העיקר, אבל אפילו באמת של מלך אחד, של אותה מדינה, אם זה עשוי עיקר בצורה כזאת, שהמטבע הגדול למטה, ומעליו מטבע האמצעי, ולמעלה נמצא המטבע הקטן, זה סימן שאדם הזה יניח אותם. אבל שמלך אחד, מה הכוונה היא? שכל המטבעות האלה הם באותו גודל, אבל על פי שכולם נמצאים אחד על גבי השני, ממש, אותו מקום כמו איזה בניין כזה, ככה אחד נמצא על גבי השני. בכל זאת זה לא מהווה הוכחה שמישהו הניח אותם, אלא ייתכן שאותו האדם פשוט נפל לו כמה מטבעות בבת אחת, אחד על גבי השני. לכן הרי אלו של המוצא. זו דעתו של רבי חנינה, של רבי יצחק מגדלה. אבל, ורבי יוחנן אמר, אפילו שמלך אחד נמי מכריז. ויוחנן אומר, אפילו אכן, אם כל המטבעות באותו גודל, ונמצאים כל מטבע על גבי חברו, ככה נמצאים משהו כמו גובה כזה, אחד על גבי השני. הדין בדבר הזה, שהרי אדם הזה חייב להכריז. כי גם זה הוכחה שזה דרך הינוח ולא נפל. מה היא מכריז? מניין. מעירי התלתה, אפילו תרי נמי, אמר בינה, טבעה מכריז. שאת הגמר אדם שמצא שלושה מטבעות. מה הוא מכריז? מצא שלושה מטבעות. והאדם צריך לתת סימן ולומר שימצאו בצורה של מגדל. אם ככה, למה דווקא שלושה? אפילו יכריז שתיים, זה גם כן. יאמר, זה מצא, זה בצורה של מגדל. אלא אומרת הגמרא, אמר בינה, האדם הזה מכריז ואומר, מצאתי מטבעות. ואותו האדם ייתן סימן ויאמר, שמצאת שלושה ומצאת אותם בצורה כזאת של מגדל. ולכן אם הוא היה מוצא שניים בלבד והיה מכריז, אז האדם כבר היה מבין מתוך דברי המכריז שזה שניים. למה? כי מאות רבים שניים, אתה מצאת המטבעות, זה שניים. לכן לא מכריזים בשתיים אלא אך ורק משלוש ומעלה. בעיר רבי ירמיה, כשיר מהו? אדם שמצא כמה מטבעות והם עשויים לא בצורה של מגדל, אלא עשויים בצורה של עיגול. ככה מטבע על יד, מטבע, מטבע על יד, מטבע, כולם מותנחים על הקרקע, אבל בצורה של עיגול. מה הדין? עוד שואל, כשורה מהו? אדם שמצא את המטבעות האלו בצורה של שורה, אחד ליד השני. האם זה נחשב שזה די חינוח או לא? כחצובה מהו? בצורה של הניקוד סגול, 1, 2, 3. מה הדין? כסולם מהו? מה זה סולם? זה דומה של חופה, אבל זה שונה. סולם הכוונה היא שכל מטבע מונח ברובו על המטבע שמתחתיו. ככה, רוב המטבע השנייה ימצאת על הראשונה, וחלקה באוויר. וגם מטבע השלישית, רובה נמצאת על המטבע הראשונה, על השנייה, וחלקה באוויר. יוצא שזה כמו מצורה של מדרגות כאלו. בשל חופה, של חופה שאמר למעלה, שזה נקרא כמו מטבעות מפוזרות, שם מדובר שכל מטבע חלקה על גבי קרקע וחלקה על חברתה. אבל כאן זה לא כך, אלא רובה על חברתה ומקצתה באוויר, ואז נראה כמו מדרגות כאלו. זה נקרא כסולם מהו, ותגמרה פשוט מההדה. זה אמר רחמן אמר רבה ברבו, כל שאילו מכניס לכיסם ביניהם ונוטלם בבת אחת, חייב להכריז בצורה של סולם, אכן יכול להכניס איזה כיסם ולהגביע אותם יחד, לכן בזה הוא חייב להכריז, כי זה נקרא ודאי דרך חינוח כמו מגדל. בער רב אשי, כאבני בית קוליס מהו, תכף הגמרא תסביר מה זה נקרא אבני בית קוליס, אדם שמצא מטבעות שעשויים צורה של בית קוליס, תא שמעדתניא, מצא מעוד פוזרות הרי אלו שלו, כאבני בית קוליס חייב להכריז, ואלו הן אבני בית קוליס, אחת מכאן ואחת מכאן, ואחת על גביהן. דהיינו, זה לא כמו סגול, סגול שלושתם על גבי קרקע, אבל כמו הניקוד של הסגול, 1, 2, 3, כאן זה לא ככה, אלא אחת מימין, אחת משמאל, והמטבע השלישית היא מעל שתי המטבעות האלה באמצע. מה הדין בזה? זה חייב להכריז, כי זה מראה שזה בוודאי דרך הינוח ולא דרך נפילה. תנו רבנן, המוצא סלע בשוק, ומצאו חברו ואמר לו, שלי היא, אדם שמוצא מטבע שנקרא סלע. 4 דינרים הם מהווים מטבע אחד גדול שנקרא בשם סלע. אדם שמוצא מטבע בשוק, או בימים שלנו אדם שמוצא שטר בשוק, הוא מצא חברו אמר לו זה שלי, והביא חסימן, חדשה היא, או נירונית היא, זה של נירון קיסר, זה המלך ש... שהדמות שלו מוטבעת שם על המטבע הזה, או שמלך פלוני היא, לא אמר כלום, לא צריך להחזיר לו את זה, ולא עוד אלא, אפילו שמו כתוב עליה. אותו האדם שמבקש את המטבע הזה, הוא אומר, תראה, אני אביא לך סימן הכי גדול שיש. תראה, השם שלי כתוב על המטבע הזו. לא אמר כלום. לפי שאין סימן למטבע, דאמרינן, דין מהפוכי הפכה ומיני שחרין הנפל. למה לא חייב להחזיר לו? אין סימן למטבע, לא מחזירים מטבע על פי סימנים. מדוע? מפני שזה אמנם באמת, ברור לנו שהמטבע הזו הייתה פעם שלך, עובדה שכתבת עליה את השם שלך. אז מה? אבל יכול להיות שהמטבע הזו, מה עשית איתה? אתה קנית בה איזה דבר, נתת אותה לחבר שלך לאיזושהי סיבה, ומלא אולי ממנו זה נפל. אז לכן מה זה מהווה הוכחה שאתה יודע איך המטבע הזו נראית? זה נכון, זה היה שלך. ולאחר כך נתת זה למישהו אחר. רק אשר האדם מביא הוכחה שהוא הניח כאן את המטבעות האלו, כגון שהוא אומר שזה בצורת מגדל וכדומה, רק אז מחזירים לו. מתניתין, מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרים. אדם שמצא אחרי איזה עץ, איזה גדר שעשוי מעץ או מקנים, זה נקרא גפה. או שמצא אחרי הגדר, גדר של אבנים, מצא שמה איזה גוזלות שהם קשורים. או שהוא מצא את הגוזלות האלו בשבילין שבשדות. הרי זה לא ייגע בהם. עוד הלכה, מצא כלי בהשפעה, אם מחוסה לא ייגע בו, אם מגולה, נוטל ומכריז. גמרא תבאר את הטעם של כל המשנה. גמרא, מה היא טעמה? דאמרינן הנה איניש הצניעין הוא, וישקיל אלהו, לית להו למראי הוא, סימנה בגבי הוא. הלכך, לשביחין הוא, עד יתה מראי הוא, ושקיל אלהו. שואת הגמרא, מדוע אם האדם מצא את הגוזלות בשבילין שבשדות, או מצא אותם אחרי הכותל, אחרי גדר או אחרי הגפה, למה האדם לא ייקח ויחריז? אומרת הגמרא, מפני שהגוזלות האלו שמונחים כאן, נראה שמישהו הניח אותם כאן. הם לא נפלו, הם בכוונה מכוונת היו מונחים כאן. אבל הבעיה היא שאין בהם סימנים. ואם המוצא ייקח את זה מכאן, הוא לא יוכל להחזיר את זה לבעל האבדה. לכן אנחנו אומרים, תשאיר את זה כאן כדי שיבוא הבעלים של האבדה ויקח את זה. שואת הגמרא ועמי, לי בקשר סימנה, למה אתה אומר שאם הוא ייקח את זה, אז אותו הבעלים של הגוזלות, הוא לא יהיה לו סימן לתת. הוא יוכל לתת סימן, איך בדיוק הוא קשר את הגוזלות הללו. עונה הגמרא, אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, ומקושרים בחנפיהן, יכול לעלמה הכי מקטרי להו. אומרת הגמרא, כאן מדובר שאותו אדם לא קשר אותם באיזשהו חבל, או בזיחות שאז עידי זה אפשר לתת סימן מה בדיוק היה, איזה חבל, איזה חוט היה, איך צורת הקשירה, אלא כאן מדובר כמו שאלה שמתעסקים עם היונים, תרנגולים, כשהם רוצים לקשור אותם שלא יעוף, מה הם עושים? לוקחים כנף לכנף ומעבירים את כנף ימין לכנף שמאל, כנף שמאל לכנף ימין, וככה שתי הכנפיים בלי שום חוט הם קשורים. אז ככה כל אלה שמתעסקים בהם, כולם ככה דרכם לעשות. זה לא קשר מיוחד, ואין גם כן איזה חוט או משהו לתת בו סימן. לפיכך, הדבר הזה בעצם לא נחשב סימן, וכיוון שאין פה סימן, אם ייקח את זה המוצא, לא יהיה למעבד שום סימן לתת. לפיכך אומרים לו, תניח את זה שם. ולהווה מקום סימן, אתה גמרא טוב, גם אם הקשר לא סימן, ולכאורה שאדם יודע להגיד בדיוק איפה היו מונחים, מאחרי הגפה, בשבילין, זה עצמו יחשב כסימן. אמר עקבה ברחמה, במדדין, כאן מדובר שהגוזלות האלו, הם קצת התחילו לדדות, וממילא הם לא מונחים בדיוק במקום שאדם הזה יניח אותם, ולכן אין פה סימן. שואת הגמראי במדדין, מעל מעטו ומותרין, אם ככה, אז אם בכלל לא יניח אותם האדם הזה כאן, אז אם כן אדרבה, הם מותרים. יקל ממר מעל מעטו, ויקל ממר איני שצניעין הוא. ואבל לספק ינוח, אמר בי אבא ברזבדה, אמר רב, כל ספק ינוח כתחילה לא ייטול, ואם נטל, לא יחזיר. אומרת הגמרא, נכון, יכול להיות בעצם שהגוזלים האלו הגיעו מרחוק, ושום אדם לא יבוא לחפש אותם כאן. זה לא דרך ינוח שאדם עומד לבוא לקחת אותם, לאדרבה. הם הגיעו ממקום אחר, והם באו לכאן, אז יש פה בעצם אבדה גמורה, ולפי זה מותר לאדם המוצא לקחת אותם לעצמו. אבל יכול להיות שלמרות שהם קצת כבר יודעים לדדות, באמת הם לא דידו, אלא כאן היו, וכאן האדם הזה הניח אותם. ולכן כבר יש לנו פה ספק, אז זה אמר בי אבא רזבדה, נמד את הדברים שלו בהמשך בעזרת השם. כל דבר שבו ספק, אולי הבעלים הניחו אותו שמה, ואין לו בזה סימן, חתחילה המוצא לא ייטול, ואם נטל לא יחזיר אליהם מונח אצלו עד שיבוא אליהו, כי תכן שבעלים בעצם לא התייאשו. מצא כלי באשפה, מכוסה לא ייגע בו, מגולה נוטל ומכריז. מדובר כאן שאדם מצא כלי שבוודאי הבעלים לא זרקו אותו, אלא הם הניחו אותו שמה. אז הדין הוא, אם מצא אותו מכוסה, תמון שמה, מוחבא שמה, לא ייגע בו. אבל מגולה נוטל ומכריז. מקשה הגמרא אומרין הוא, מצא כלי תמון באשפה, נוטל ומכריז, שכן דרך אשפה לפנות, ומלכיוון שהדרך לפנות אותה, אז יבוא איזה גוי, או יבוא איזה אדם שאינו הגון, ויפנה שם את האשפה, ימצא את הכלי הזה, ויקח אותו, לפיכך עליו ליטול ולהכריז, ואם כן סתירה על מה שאמרנו משנה, שאם הוא תמון לא ייגע בו, אמר זוויד לקשיא, הא בחובה וחסה, הא בסכינה והמניח, בחובה וחסה לא ייגע, סכינה והמניח נוטל ומכריז. אז זוויד מתרץ, יש הבדל, אם זה כלי גדול כמו קובה וכסה, איזה כלים, איזה כוסות, שזה בוודאי לא נפל לאדם תוך כדי שימוש להשפעה, אז אלה באמת לא ייגע בהם. ודאי שהאדם הניח את זה כאן בהשפעה, ותשאיר לו את זה שהוא יבוא ויקח את זה מכאן. אבל אם זה כלים כאלו קטנים, כמו סכינים, כמו המנק, המנק זה מזלגות, שאז חשש שכאשר פינו את השולחן, אז תוך כדי פינו גם את זה בטעות, וזה נפל למעבד, לפיכך, אז זה אמרנו, נוטל ומכריז. רפפה אמר, הא והא בחובה וחסה, ולקשיא, כאן בהשפעה עשויה לפנות, כאן בהשפעה שאינה עשויה לפנות. רפפה מתרץ, מדובר הכל בכלים גדולים, אף על פי כן, כאן מדובר בהשפעה כזו שעשויה לפנות, ואם כן, מלא יש חשש שאותו גוי, או אותו אדם שיבוא לפנות ההשפעה, ימצא ויקח את זה לעצמו, לכן צריך נוטל ומכריז, כאן בהשפעה שאינה עשויה לפנות, לא עומדים לפנות בזמן הקרוב, לכן מלא, תשאיר את זה שם. שואלת הגמרא, השפעה עשויה לפנות, אבדה מדעתי. אם השפעה כזאת היא שהדרך לפנות אותה, אז אם כן, אם האדם השאיר את זה שם, תאמן את זה שם, בוודאי שזה האדם הזה מעיקרה התכוון להפקיר את זה, כי הוא מניח את זה במקום שיודע שעומדים לפנות אותו, אז בוודאי שלא אכפת לו מכך, אם כן, מדוע צריך להכריז? את הגמרא, אלא, ככה צריך לומר, ככה כאן את רפפה לומר, בהשפעה שאינה עשויה לפנות, ונמלח עליה לפנותה, מדובר שאותו אדם שתאמן את זה, אכן אותו המקום, אין הדרך היה לפנות את אותה השפעה. ועכשיו פתאום נמלח התחרט הבעלים של המקום, ורוצה לפנות אותה. לפיכך המוצא את זה שם, ייקח ויחיז עליה, כדי שלא יובד לו, שלא ייקח לו את זה אדם שאינו הגון. זאת אומרת, מי שלמה לרפפה, שכם דובר בהשפעה שאינה עשי לפנות, ומנך עליה לפנותה, היום דכתיב, היום דקטני, שכן דרך השפעה לפנות, כלומר, זו הסיבה בעצם, שמותר לו עכשיו לקחת זה. אלא לרב זוויד, שמדובר כאן, בכלים שהם קטנים, מה שכן דרך השפעה לפנות, זה לא קשור שדרך השפעה לפנות, הסיבה לכך שמותר, כי אני תולה לומר, שאותו האדם שנפלו לסכינים האלה, הוא לא הרגיש בהם, שעה שפינה את השולחן שלו, אז זה נפל לו, אז מה זה קשור שכן דרך השפעה לפנות? עונה גמרא, שכן דרך השפעה לפנות לה כלים קטנים, לא הכוונה שכן דרך השפעה לפנות, שמפנים אותה, אלא למה צריך לקחת את הכלים האלה, להכריז עליהם? מכיוון שזה דבר מצוי, שכלים קטנים, בשעה שמפנים את השולחן, הם נופלים להשפעה. לכן הוא מצא כלים כאלו על המוצא להכריז. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.